קודם כל נקרא את הגמרא בשורה השלישית מלמטה, נקרא את הגמרא, אחר כך נראה את אין היה, מה הרב, איך הוא מתעמק בסוגיה הזאת של האיסורים. אבל לפני זה אני רוצה לשאול את התלמידים, יש מישהו שהיה לו איזה איסורים בחיים? ירים את היד. רק אחד. הרבה. עכשיו תתחיל להבין מה זה איסורי. הגמרא באה ללמד אותנו מה, מה, מה תכלית האיסורי. לא מדבר על סוגי האיסורי, יש כל מיני איסורי. הוא אפילו דבר כמו שאדם מכניס ידו לכיס, הוא רוצה לעלות על האוטובוס, להוציא מטבעות, והוא רואה שאין לו פתאום כסף. זה גם כן איסורים. יש איסורי גוף, איסורי נפש, איסורים משפחתיים, איסורים ממוניים. יש כל מיני איסורים מסוגים שונים. בואו נתבונן קצת בעניין של האיסורים. בבקשה. בשורה השלישית. אם רואה אדם שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. שנאמר, נחפשה דרכנו ונחקורה. שעמד נפשפש, כמו שהוא נחפשה, נחפש. נפשפש זה מלשון פשפשים. יש חיות כאלה שקוראים להם פשפשים. והחיות האלה, בשביל להתמודד איתם, צריך לחפש אותם. ופשוט מה עושים איתם? מחסלים אותם. היום, זה לא כך, פעם אני זוכר בילדותי, היה מזרונים של הסוכנות קוראו לזה. ומזרוני קש כאלה וכל זה. ושם היו פשפשים. פשפשים זה מין חי כזה, חי קטן כזה, שהיה מסתתר שם בתוך זה, שבאמת זה העוקץ. משאיר סימנים, זה גם דרך אגב יכול עלול להביא מחלות שונות, כן. אז היו מרסיסים, והיו, זה נקרא פשפשים. מכאן המילה, משום לפשפש, לחפש, כן, את אותם חיות שנקראות על שם החיפוש פשפש, כן, והיו מחסלים אותם. אז אם האדם רואה שבאים עליו ייסורים, מה הוא צריך לעשות? נבדוק את מי? נבדוק את עצמו. אם יש לך איסורים, זה לא מקרה. יש סיבה לאיסורים. אם אתה בר אחי, אתה מספיק בעל יכולת, לא, לפעמים אדם באוט גמור, אבל נניח שאדם הוא עדיין בעל יכולת, אז יתבונן, יגיד, אולי בגלל איזה מעשה לא טוב, אולי בגלל מידות לא טובות, אולי בגלל כל מיני סיבות. ואם הוא מוצא מהי הסיבה לאיסורים, אז מה הוא יעשה? הוא יעשה תשובה. יתקן את הקלקול הזה שמחמתו באיסורים. זה דבר פשוט. כן. פשפש במעשיו ומעצר, אומרת הגמרא, יעשה תשובה. מה זה תשובה? התוודה לפני הבורא. אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי כך וכך. אני מתחרט, אני מסתער, ואני יותר לא אעשה דבר כזה. יעשה, זה פרוצדורה פשוטה. ודרך אגב, היא עוזרת מאוד, מי שמעוניין לתאר את עצמו, לתקן את עצמו, יגיד את הדבר הזה. הרמב״ם אומר, מצוות וידוי הוא קורא למצווה הזאת. ולא נזלזל בדבר הזה. לפעמים אדם אומר, מה זה יעזור לי, אני עושה וידוי, לא יעשה וידוי. זה לא ככה. המצווה הזאת שאדם אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, עשיתי כך וכך, ואני מצטער ואני מתחרט ואני לא אעשה את זה, לאבא לא יעשה את הדבר הזה, זה מצווה, זה מצוות עשה, שמצוות וידוי לפי הרמב״ם, וככל שאדם מרבה בוידוי, הרי זה משובח. ככה הרמב״ם פוסק, וזה ככה באמת. אני צריך להתרגל לזה, לפעמים אדם לא מאמין בוידוי. הוא אומר, מה זה יעזור לי, אני עשיתי ככה, מה אני מתבדל. אבל אנחנו מקיימים מצוות בין שאנחנו מבינים אותן, בין שאנחנו לא מבינים אותן, אנחנו מקיימים את המצוות. אז זה מה שהוא אומר, יעשה תשובה. אם האדם באים עליו איסורים, יבדוק את עצמו, מה הסיבה לאיסורים, ויתקן את הדבר הזה על ידי תשובה. שנאמר, ונשובה עד השם. פשפש, בדק את עצמו, ולא מצא, לא מצא סיבה למה באים עליו איסורים. למה? כי הוא צדיק, הוא לומד תורה, הוא אדם בעל מידות טובות, הוא בסדר גמור. הוא לא יכול להצביע על איזושהי נקודה ממשית שהיא הגורם לאיסורים שבאים אליו. קורה דבר כזה, לא מוצא, הוא באמת בחור טוב, כן. לא מוצא משהו מיוחד שמגיע לו איסורים. פשפש ולא מצא, לא מצא סיבה למה באים אליו איסורים. יתלה בביטול תורה. ביטול תורה, הכוונה היא לאו דווקא שהוא בכלל לא לומד. גם זה, אבל לפעמים אדם יכול ללמוד יותר והוא לומד פחות. כן, אז יתלה זה ביטול תורה, אני בטח לא למדתי מספיק תורה, לכן באים עליו איסורים. שנאמר, אשרי הגבר אשר תיאסרנו יאו, מתורתך תלמדנו. כן, אז הוא יתלה זה ביטול תורה, ומה יעשה? מה יעשה? ילמד יותר תורה. יגיד, מה שהביא לי, בשביל לתקן את המצב, מה שהביאו עליי איסורים, זה בגלל שאני יכולתי ללמוד הרבה ולמדתי פחות, כן. אם זה במחינת היחס, מחינת האיכות, מחינת הכמות, זה לא משנה. טוב, אבל הוא כן לומד תורה. הוא בא למכון מאיר, יושב ושוקד על התורה, ממל מבוקר עד ערב, ובכל זאת באים עליו איסורים. נו, סתם לא באים עליו איסורים. אז אם אדם כזה שהוא רואה שהוא גם במעשיו ומידותיו וגם בתורתו הוא בסדר גמור ובכל זאת באים עליו איסורים, אומר בידים תלה בביטול תורה ולא מצא שהוא מבטל תורה, בידוע שאיסורים של אהבה הם, שנאמר כי את אשר יאהב השם יוכיח. יוכיח זה איסורים. מי ש... כן, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, מי אסר אותו? כן, אמר רבא, אמר רב סחורה, אמר רב הונה, כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו מדקו באיסורים, שנאמר והשם חפץ דקו החולי. עכשיו תלוי איך אתה מקבל את זה. אומר, האם אתה מקבל את זה כאיסורים של אהבה או לא? יכול אפילו לא קיבלן מאהבה. זאת אומרת, זה גם איסורים של אהבה כשהוא לא מקבל אותם. תלוי לומר, אם תשים אשם נפשו, קרובן אשם. אם מה אשם לדעת, אף איסורים לדעת. ואם קיבלה מאהבה, מה שכרו? ירא זרע, יאריך ימים. ולא עוד, אלא שתלמודו מתקיים בידו, שנאמר, וחפץ השם בידו יצלח. עד לכאן הסוגיה. אם כן, את הפשט, לפני שנראה את הרב, אם כן, יש כאן פרוצדורה, שלבים, מדרגות, נאמר. קודם כל, אדם באים עליו איסורים, מה הוא צריך לעשות? יפשפש מעשיו, אולי הוא לא בסדר, בדבר כזה, בדבר אחר, ויתקן מה שאתה מתקן. אבל הוא בודק את עצמו והוא בסדר גמור, הוא לא רואה איזה נקודה ספציפית שצריך לתקן אותה. אז הוא אומר, בטח לא למדתי מספיק תורה, לא ברצינות, לא באיכות וכל זה, ויתקן את זה. אבל אם הוא רואה שהוא באמת גם לומד תורה וגם אדם מעשיו טובים, מידותיו טובות, מה יעשה? הוא אומר, זה נקרא איסורים של אהבה. עכשיו, מה זה איסורים של אהבה? תראו את רש"י. רש"י אומר למעלה בראש השור, איסורים של אהבה הקדוש ברוך הוא מייסרו בעולם הזה בלא שום עוון. מדוע? כדי להרבות שכרו בעולם הבא יותר מכדי זכויותיו. כן, יש עניין כזה שהקדוש ברוך הוא כשהוא אוהב מישהו הוא נותן לו יותר מה שמגיע לו. אז הוא אומר, אני רואה שהאדם הזה הוא בסדר, אבל אני רוצה לתת לו לאלה עוד יותר. כן. אני קצת נותן לו איסורים של אהבה, כן? ובזה הוא מזכה אותו בחלק יותר גדול לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, והחלק של אותו אדם שיש לו איסורים של אהבה, זאת אומרת שהוא בסדר במעשיו ובתורתו ובכל זאת הוא מתייסר, האדם הזה מקבל, הוא, אם האדם רגיל מקבל נאמר 5 קילו עולם הבא, מקבל 100 קילו, מקבל אלה ואלה, שכרו הרבה יותר גדול. זה הפשט בעניין הזה. זה לא פשוט, איך אומרים, לברר לעצמך אם זה איסורים של אהבה או לא איסורים של לא של אהבה, אבל ככה הגמרא אומרת, זה הרעיון של הפשט בגמרא. הרב קוק זצ"ל הוא מעמיק בסוגיה הזאת של האיסורים למיניהם ותכליתם ואיך איך להתמודד עם האיסורים האלה. בוא נראה את זה בתוך. כן.
לא רק זה, אלא שהקדוש ברוך הוא אומר לשטן, מה ראית בעדי איוב שאתה רוצה שנכניס אותו לישראל? אנחנו רואים שיש איזשהו מצב שהוא כאילו מעבר העניין של איסורים מאהבה. באיוב אני לא יודע למה לשם, מה זה איסורים של אהבה?
ודאי, אנחנו רואים בסופו של דבר, הרי איוב הוא הסמל של האדם המתייסר, כן. אבל לא רק הסמל של האדם המתייסר, גם זהו הסמן או הדמות, הדוגמה נאמר, של אדם מאמין ביסורים. כיצד הוא לא מאבד את אמונתו למרות ניסיונות השונים שנעשים על ידי אשתו ועל ידי חברה וכל הדברים האלה. נכון, איוב לא איבד את אמונתו. בשביל לגלות לנו מה העניין של האמונה. לפעמים אדם מרוב ייסורים מאבד את אמונתו בקדוש ברוך הוא. ואיוב הרי בסופו של דבר, צריך לקרוא את האפי הנד, את הסיום של איוב. זה ההתמודדות, זה הניסיונות. כל אדם עובר ניסיונות. איוב עבר ניסיונות, איך אומרים, לא עלינו אנחנו אומרים, אבל. ולא איבד את האמונה שלו. זה מה שבא איוב ללמד אותנו. לא בא לדכא אותנו, כן. בא ללמד, איוב בא ללמד אותנו, רבותיי, תדעו לכם, יש מצבים מאוד קשים בחיים, מאוד מאוד קשים. כן. ואני, למרות הכל, הוא לא מקלל את השם חס ושלום, הוא לא שום דבר, הוא אומר, מקלל את יום היוולדו, זה נכון. בסדר, אבל הוא לא מתנתק מן המקור. כמשל, אומרים שעץ יש לו ענפים ויש לו שורשים, נאמר. כל זמן שאתה מחובר אל השורש, אתה חי. כן. אותו דבר גם כאן. החיים נראים כאילו הענף עצמו נראה כבר שבור ומרוסק, אבל יש לו חיות, למה כי הוא מחובר אל השורש? ככה האדם המאמין. האדם המאמין נמדד לא בזה שהוא רוקד כל יום, אני מאמין, אני מאמין. זה לא נקרא אדם מאמין. אלא במה הוא נמדד שהוא חוטף? סתירות לחי. שנמצא על סף ייאוש, והוא אומר, ריבונו של עולם, למרות הכל ואף על פי כן, הוא לוקח דוגמה ממי? מאיוב. שאם הוא יגיע למצבים כאלה ולא יאבד את אמונתו בשם, זאת אומרת, הוא מחובר, הוא אומר, אלוקים, לא רק שאתה מצוי, אתה עושה הכל לטובה, גם מה שאני כאן מתייסר, אני כלל לא מבין את האיסורים האלה. אבל מצד האמת, אני מחובר אל האמונתי, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם, מבורך, מעתה ועד עולם, כן. זה הלימוד הגדול של איוב, נאמר. האדם המאמין, האדם המאמין נמדד ביכולת שלו להתמודד, עם מידת הדין, עם מידת האיסורים וכל הדברים האלה. טוב, בוא נראה את הרב. דף 15 למטה, בבקשה. אם רואה אדם שאיסורים באים עליו, כן? פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. רואים למטה. הוא כותב הרב, אף על פי שביטול תורה אבון גדול הוא, נראה לכוונת העניין הוא שבאמת חיוב שקידת התורה אי אפשר להיות ניתן על זה מידה מצומצמת לכל אדם. אני חושב שצריך א' א' זה אני אומר, לא אי אפשר. אני אומר להיות ניתן על זה מידה מצומצמת לכל אדם. זאת אומרת, צריך להבין, כל אדם יש לו תפקיד בעולם. בין שאתה מודע לזה, בין שאתה לא מודע לזה. ולא כל אדם הוא תלמיד חכם כזה שהוא כל כולו תורה וכל זה. אדרבה, זה יחידים יחסית. גאון מווילנה יש אחד. אבל רוב רובם של אנשים זה אנשים שמתפרנסים למחייתם, עסוקים בעסקים, עסוקים בעולם העשייה וכל הדברים האלה. לכן לימוד התורה ושקידת התורה, הייתי אומר, זה יחסי לכל אדם ואדם. יש אדם, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים, כמו שאומרים חז"ל בעניין הזה. אז זה אומר גם כאן הרב בעניין של, נכון שמידת לימוד תורה היא מידה טובה מאוד, אין לך מידה יותר טובה מלימוד התורה. אבל מה המידה הזאת לגבי כל אחד ואחד, תלוי במדרגתו של אותו אדם, בתפקידו של אותו אדם בעולם וכל זה. שהרי יש לכל אדם רשות להיות עוסק במסע ומתן. וככה זה רוב רובם של בני האדם עוסקים במסע ומתן. ולקנות נכסים וקניינים, אפילו יותר מדי ההכרח סיפוקו. ואין בזה משום ביטול תורה. כן, אדם שהוא איש עסקים, אדם שהוא עוסק בענייני פרנסה, בענייני החומר, הדברים האלה, אז הוא אומר, זה לא, זה שהוא עוסק בדברים האלה, זה לא נקרא ביטול תורה, הדבר. אז הוא עוסק גם בזה וגם בזה, זה לא נקרא ביטול תורה. כל אחד אמר, יש כאלה שבשבילהם זה באמת ביטול תורה. אבל זה לא נקרא ביטול תורה. אני נהג לספר את הסיפור של בעל המחבר, הרב דנציגר, שהוא היה מחבר את חוכמת אדם, חיי אדם, וספרים ספרים בהלכה. ושם הוא כותב בהקדמה לספרים שלו, על החיים שלו, מספר שהוא, שואלים אותו שאלה, איך זה יכול להיות? אתה היית סוחר גדול. הוא היה סוחר גדול, והוא היה גדול הפוסקים, כלומר, בין הגאון מווילנה ובין החפץ חיים, בתקופה הזאת הוא היה הפוסק. למרות שהוא היה איש עסקים, הוא היה עוסק בחומר, בדברים כאלה. אז הוא מנמק, הוא מסביר מדוע שם. הוא אומר שהוא היה בצעירותו, לומד תורה, אוהב תורה, שוקד על התורה וכל זה. אחר כך אבא שלו נפטר, ואימא שלו ביקשה ממנו שהוא ינהל את העסקים של האבא. האבא היה סוחר גדול. והוא באמת ניהל את העסקים של האבא שלו. אבל כל זמן שהוא ניהל את העסקים של האבא שלו, באותו זמן, הוא אמר, מתי יגיע הזמן שאני אכן לחזור למה שאני אוהב באמת, כמו שאומרים אותה. אבל אם הוא מוכרח, איך כוח המציאות, אז הוא עוסק גם בזה. הוא נותן משל למה הדבר דומה לאישה, שאם מתחתנים עם אישה ואחרי 10 שנים היא לא מביאה ילדים לעולם, אז יש רשות לכאורה לגרש אותה, בשמה הם מתחתנים? בשביל להביא ילדים לעולם. כן. מישהו כותב לי מכתב באופן אישי יותר בתוך התחקדה אז הוא אומר, זה ההלכה הזאת נכונה בתנאי שהאישה לא רוצה להביא ילדים לעולם. היא כל הזמן אומרת, אני לא רוצה ילדים. אבל אם היא רוצה להביא ילדים והיא לא יכולה, אז היא לא תופס. אז זה לא אשמה בדבר, היא רוצה ויש כאן. וככה אני, כל מן שעבדתי בעסקים, רציתי ללמוד תורה. ולא אסתיה מילתה. עכשיו, ברוך השם, אסתיה מילתה. הוא חזר לעולם. ככה גם כאן הוא אומר. לגבי העיסוק בתורה, כל אחד, יש אפשרות גם כל אחד לפי משהו, אחד המרבה, אחד הממית, כל אחד לפי משהו. אז כל אחד יכול, כן, זה, אלא שיש אדם שיש בו תכונות שלפי מדרגת נפשו ראוי לתקנן. ותיקונן הוא דווקא על ידי תורה. עכשיו, יש כאן עניין מיוחד. יש אדם ששורש נשמתו זה תורה. והוא צריך להתקן דווקא על ידי תורה. יש אדם שהוא עוסק בדרך ארץ בדברים מהסוג הזה, בסדר. אז שם הוא אפילו לומד מה התורה, זה גם זה כבר תיקון גדול, והוא צריך לתקן את מעשיו, את מידותיו ותו לא. אבל יש אדם שזה לא, רק על ידי שקידת התורה, הוא באמת האדם הזה יתקן את נפשו, ואת כל המציאות שלו, דווקא על ידי לימוד תורה. איך יודעים את זה או לא יודעים את זה, אני לא יודע. אבל העובדה שהוא מתייסר בגלל ביטול תורה, זה בא, איך אומרים, לרמז לו, להודיע לו, אדוני, זה מקומך. דווקא הקושי, דווקא ביטול התורה, שמביא לו ייסורים, צריך לעורר אותו למה? לשקידה בתורה, לעלות בתורה. ותיקוננו דווקא לידי תורה, כי התורה מכשרת האדם להיות צדיק וישר. כן, יש אדם שהוא צריך מדרגה כזאת שהתורה דווקא תתקן אותו. והתורה היא, כמו שאמרנו, אין לך מידה יותר טובה מלימוד תורה, למרות שלא כל אחד זה עיסוקו בחיים. והאדם הזה דווקא העובדה שהוא מתבטל מתורה מביאה לו ייסורים, בא להגיד לו, אדוני, תפוס את עצמך בידיים, תלך, תלמד תורה, שמה זה יעשה אותך אדם צדיק וישר, לא רק צדיק, כי יש שני תוארים חשובים מאוד. דווקא שמה אתה תהיה צדיק וישר. זה מקומך. ולפי אותה מידה שמותר לה מצד טבע נפשו, זה נקרא שורש נשמתו, זה הטבע שלו, לתקן את מידותיו, עליו לעסוק בתורה, כדי שיתקן עצמו על ידי התורה. אדם כזה אין לו תיקון בדרך ארץ ובדברים כאלה, אלא האדם הזה התיקון שלו בתורה. כמו מי? כמו רבי עקיבא, שהוא היה 40 שנה עסק בדברים אחרים לגמרי, הרועה צאן עסק בדברים אחרים, אבל זה לא אשתו רחל ימדה, חביבי, שורש נשמתך איפה? בלימוד תורה. ואישיותו התגלתה דווקא בלימוד תורה. כן, מה רצית לשאול?
אני מדבר לכל הדעת, אם שורש נשמתו, את הטבע שלו,
לימוד
תורה,
לפני שקובעים על הלימוד תורה? כן, בוודאי אפשר לדעת. האמת היא שאנחנו כולנו, מילדות, נכנסים לאיזושהי מערכת. מערכת חינוכית. בתי ספר, גני ילדים, בית תיכון וכולי, יש מערכת. המערכת הזאת היא צריכה לאפשר תפקידה, אם היא נכונה, לאפשר לאדם להיות נאמן לעצמיותו, לשורש נשמתו, נאמר ככה. ובאמת עושים היום, למשל בבתי ספר, עושים מה שנקרא יועצים חינוכיים, מבדקים פסיכו, לדעת למה אתה מתאים, למה אתה זה, ונסים לגשש את ה... לעזור לילדים למצוא את הדבר שמתאים לאישיות שלהם, לשורש נשמתם. וגם ההורים עצמם הם קשובים לפעמים לדבר הזה. יש ילד שהוא רואים באופן טבעי, הוא מתאים לעולם של עשייה, אז מפנים אותו ללמוד מקצוע או משהו כזה. יש אחר, הוא יותר רוחני, יותר דברים עיוניים, יותר בהשכלה, זה באופן כללי. כן. אז לכן היום יש הבנה לפחות, וגם ניסיונות לכוון את הילדים לפי הנטיות הטבעיות שלהם. כן. זה דבר ידוע, זה מקובל הדבר הזה. כאן מדובר יותר מזה, זה לא רק זה. כאן הוא אומר, איך אפשר לדעת שהאדם הזה, תיקון שלו, הילד הזה, נאמר, או האדם הזה, התיקון שלו בעיקר זה בתורה, זה שם יבוא התיקון באמת. אז אנחנו נכנסים לבית המדרש. אלף נכנסים לתלמוד, אחד יוצא להוראה. זאת אומרת, יש בתוך כדי התנועה שלנו בגידולנו, בילדותנו, גם בבגרותנו, אנחנו צריכים להיות קשובים לעצמנו ולראות כל אחד איפה נטיית נפשו. אין אדם למד אלא במקום ובמקום שליבו חפץ, שזה באמת נטייה. זה רואים את זה בחוש, לא פעם אני רואה את דפי במכון מאיר. אדם שאתה רואה אותו שהוא מתביית. זה כל כך מתאים לו כמו כפפה ליד, לימוד תורה, והוא אומר, זה אני, אוי, פתאום הוא פתאום אומר את המילה הפשוטה, מצאתי את עצמי. הוא מוצא את עצמו, ממש מוצא את עצמו. יש אחר, שהוא, איך אומרים, הראש בקיר כל הזמן. לא מסוגל להתרכז, לא מסוגל לשבת, כל אחד לפי. אז צריך לכוון את זה, את זה, אתה לא שייך לעולם של לימוד, תהיה בעולם של עשייה יותר. תלך לכיוון הזה. לא, כל אחד יש לו תפקיד בעולם, צריך לכבד את התפקידו בעולם, כן. אז אתה שואל אותי איך, כאן זה נעשה, תוך כדי תנועה. קוראים לזה מבצע מתגלגל, החיים זה מבצע מתגלגל. אתה מתחיל, אתה לאט לאט מנתב את חייך לדבר שמתאים למתאים לכל אחד לפי מדרגתו. באמת צריך להיות קשוב לדבר. לפעמים אנשים סובלים כל החיים בגלל שהם עושים דבר שלא מתאים לאישיות שלהם. למה שנקרא, הם ממש סובלים מהדבר. סובלים אותם על איזשהו סרט נע כזה, מתכניתים אותם, והם כל מה עושים דבר שבכלל לא מתאים לטבע שלהם, לאישיות שלהם. האנשים האלה סובלים מאוד, סובלים, כי אם זה לא מתאים, לא פעם, לא פעמיים, אני היה פעם אחד כאן שהוא באמת כישרוני וכל זה, הוא הלך ללמוד, למד פסיכולוגיה וזה וזה, הפסול שאל, מה אתה עושה עכשיו? הוא התחתן, אני נגר. אמרת, מה לפסיכולוגיה ולנגרות? תשאלו אותו. הוא אומר, אני אגיד את האמת, כשאני עוסק בעבודת כפיים, בנגרות, אני מרגיש כל כך טוב, אני יוצר משהו, אני בונה משהו, כן, זה פסיכולוגיה, אני שם, אני לא יודע איפה אני. אז הוא החליט, היה לו את האומץ, למרות הסטיגמה, למרות כל התאומץ להגיד, אני מתאים לי להיות נגר, אוהב את הדבר הזה וכו'. אז זה באמת מזל לדבר הזה, ממש מזל. יש אנשים שזוכים ובאמת עושים את מה שמתאים להם, ויש אנשים מסכנים, כל החיים מתוסכלים, הם עושים דבר שלא מתאים להם. צריך גם לעשות, יש היום, מה זה נקרא, מכונים כאלה שבודקים, ומה הבן אדם מתאים, איך קוראים לזה? איך? הכוונה, כן, משהו, הכוונה. ומכוונים את ה... כן. וחשוב מאוד הדבר הזה. אז יש אדם שהוא מתאים לתורה, זה שורש נשמתו. אז האיסורים שבאים עליו, זה בשביל לעורר אותו, לאן? לבוא למכון מאיר. לבוא לכאן, לשקוע בימון. יכול להיות שיצא ממך כאן הרב הראשי, כן? כי זה מקומך, זה... זה הדבר שמתאים לאישיות שלך. ואם הוא מתרשל בזה, כן, הוא לא, הוא באים עליו איסורים, הוא לא מתרשל, כן, הוא לא שם לזה לב, אז הוא הכרח להביא עליו איסורים, לעורר אותו ללמוד תורה, שיהיה ממתקין את המידות. על כן, יתלה בביטול תורה, אדם כזה יתלה בביטול תורה, ומה התיקון שלו? לעסוק בתורה, לשקוד על התורה. כי לפי ערך מידותיו ראו שיוכל יותר בתורה, כדי שיתוקנו המידות הצריכות תיקון ולא יצטרך לאיסורים. דרך אגב, היום אנחנו עוסקים ב... היום יש הבעיה עם חוק טל וכל הדברים האלה. אני לא מדבר על הפוליטיקה שבדבר, אבל העניין שבדבר. יש ציבור שלם שילדים, נערים, שעוסקים רק בלימוד תורה, ולחלק מהם זה לא מתאים. זה לא מתאים פשוט, לשבת מבוקר עד הערב, ללמוד תורה זה לא מתאים, הם ממש מתייסרים הילדים האלה, והיום באותו ציבור, מה שנקרא הציבור החרדי או לומדי התורה, יש ברוך השם כבר מודעות לדבר הזה. קיימת מודעות בין המחנכים, בין ההורים וכל הדברים האלה. ואותם ילדים, אותם נערים שלא מוצאים את מקומם ומתייסרים כל הזמן, הם מכוונים אותם ללימוד מקצוע או ללימוד בהתאם ליכולות שלהם וכל, כאחרת. האלטרנטיבה של ילדים כאלה זה ייפלט לרחוב בסופו של דבר. כי אם לא, האדם לא מוצא את עצמו באיזשהו מקום, משעמם לו, לא מתאים לו, אז הוא מחפש מפלט לדברים האלה. אז זה מאוד חשוב העניין. נכון, תלמוד תורה כנגד כולם, אבל לא כל ילד או כל אחד מתאים בדיוק לעסוק כל היום בתורה. צריך למצוא את האיזון הנכון ולאתר את מי שרוצה להיות הגאון מווילנה או החזון איש, תבוא עליו הברכה. אבל לא כל אחד הוא כזה, מה לעשות? זה מובן, זה מה שהרב אומר כאן, כן.
יש להורים שתי סיפורים, להורים, יש אחד
אני לא הבנתי בדיוק את השאלה, עוד פעם.
זו אני אצלת פה, מילה של הכוונה, מה זה ייסורים? מה זה ייסורים?
ייסורים, היה לך כאב שיניים פעם?
זה, יכול להיות שאתה שזה לא היה ייסורים.
היה לך כאב שיניים פעם?
כן.
יפה מאוד, זה ייסורים. חוץ מכאב שיניים, היה לך עוד משהו ייסורים? זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. אם היה לך כאב שיניים, למשל, לי כשיש כאב שיניים, אני מיד עושה חשבון למה יש לי כאב שיניים. אני הולך לרופא שיניים. הנה, תיקנתי את העניין. אם יש לי ייסורי נפש, יש לי צער וכאב על משהו, אני אשאל רגע, למה? אולי פגעתי במישהו? אני יושב עם עצמי, ואני עושה חושבים, יכול להיות שדיברתי על מישהו בצורה שהוא נפגע ממני, יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות. אז אני עושה תשובה, מתקן, מבקש, מתפייס איתו, מבקש סליחה, מבקש מחילה ודברים כאלה. דוגמה, כן. אדם צריך להיות קשוב לעצמו. כתוב שיש חכמים שכל יום לפני שהם הולכים לישון הם עושים חשבון נפש, כמו בקריאת שמע על המיטה. כן, אם נפגע מישהו ממני, אנחנו אומרים שם לפי הנוסח שקיים שם, ולא רק אומרים את זה, אלא באמת יושבים ועושים חשבון, מה לא היה בסדר, מה יש לתקן בדברים כאלה, דברים אחרים וכו'. זה מה שהגמרא בא ללמד אותנו. תנהל את חייך. תהיה קשוב להתנהגות שלך. כן? ותתקן במידת מה שאתה יכול. ולפעמים אדם אומר, באים אליו ייסורים, לא, אומר, טוב, תתלה את זה בביטול תורה. יש גם מצב כזה שגם הוא אין לביטול תורה, אמר, זה ייסורים של אהבה, דיברנו עליו. אבל זה בעיה של אימונים, צריך להתאמן על הדבר הזה, זה לא דבר פשוט. אנשים בדרך כלל באים לישון עייפים כל כך, אין להם כבר את היכולת להתבונן, מה קורה איתם. אבל האמת היא שאדם צריך להיות בעל רגישות להתנהגות שלו ולתקן כל הזמן, אם מבחינה אנושית, מבחינה דתית, מבחינה יחסי אנוש, מהרבה מאוד בחינות יש מה לתקן בדבר. דרך אגב, מסילת ישרים אומר, מי שמנהל ככה את חייו על ידי זה שהוא מייחד כמה דקות אפילו בכל יום למציאות המוסרית שלו, ההתנהגותית שלו, הוא אומר, זה דבר, מנוף גדול מאוד להתקדמות בחיים. אדם כזה שמסוגל להתרגל, להתאמן על זה, כל יום לבדוק את עצמו, אז הוא מנהיג את עצמו. ואם לא, האדם הוא מונהג, הוא לא מנהיג אלא מונהג. אז זה דבר מאוד יסודי העניין הזה, צריך להתרגל לדבר הזה. תנסו פעם, אני אתן לכם דוגמה, יש מנהיגים, כמו שאדם מנהיג באופן פרטי, יש מנהיגי מדינות, כמו, אני יודע, בן גוריון, שהוא היה כותב יומן, על איך הוא מתנהג, איך הוא מנהל, וכל מן ועוקב אחרי כל ההתנהלות שלו. זה דבר צ'רצ'יל, יש יומנים של צ'רצ'יל, היה כותב. כותב, עוקב אחרי הדברים האלה, אז הוא מנהיג. אבל אדם שהוא חי מתוך איזו אנרציה, בלי יכולת לעצור וכל זה. אותו דבר גם כל אחד מאיתנו. אם הוא סוגל לשבת עם עצמו כל יום, מדי פעם, ולבדוק לדרך מה לתקן, זה נקרא יפשפש במעשה. באים אליו איסורים, יפשפש במעשה. ומשום מה היא תלה בביטול תורה ולא מצא, כי הוא באמת עמל ועסוק בתורה, בידוע שאיסורים של אהבה הם. מה זאת אומרת? היינו למתק את מידותיו במידה כזו שאין בידו למתקן בלא איסורים. יש מציאות כזאת שאתה חייב, הוא אומר, למתק, הכוונה היא לעדן אותם, למתק אותם, לתקן אותם, את המידות, שזה מעל ומעבר לכוחות שלך. יש עניין כזה, שאין בידו למתקן בלא איסורים, ולזכות לשלמות יותר עליונה בסיעתא דשמיא. אלוקים יעזור לך. זה כבר, אלוקים אוהב אותך, אז הוא אומר, אני מבין, אתה כבר בסדר, במידות וזה, לימוד תורה, כל זה עכשיו, אני מביא לך עוד יותר איסורים, ונותן לך מדרגה עוד יותר כבר. האיסורים האלה מרוממים אותך, מעלים אותך, וזהו רק מאהבת השם יתברך לעלותו במעלה גדולה יותר מתכונתו בתחילת היצירה. זה ברמת הפרט, נאמר. אבל גם ברמת הלאום, אני מוכרח לומר. עם ישראל הוא מתייסר 2000 שנה כבר, בגלות, ועוד איזה איסורים. והאיסורים האלה באים מאהבת השם לעם ישראל. זה לא עונש, כמו שיש כאלה שחושבים שעם ישראל קיבל עונש, מקבל עונש, מגיע לו עונש, כאלה דברים כאלה. אנחנו באמת, איך אומרים, כבר מעל ומעבר, כל המציאות שלנו כאן. המציאות שעברנו, השואה במיוחד, והגלות הארוכה, כל הדברים האלה, זה איסורים של אהבה. וכתוצאה מכל האיסורים האלה, וצריך ללמד זכות על עם ישראל, אנחנו זוכים להיום, למה שאנחנו זוכים היום כאן בארץ ישראל. ברוך השם, להקים מדינה חופשית, עצמאית וחזקה, ברוך השם. אז זה צריך לדעת, זה כל בא מהאיסורים של אהבה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אוהב את עם ישראל. כן. טוב, אז זה סוגיה אחת. עכשיו נעבור ברשותכם לסוגיה הבאה. בבקשה, תפתחו את הגמרא בדף 16. בשורה השביעית או השמינית, פליגי בר רבי יעקב בר אידי ורבי אחא בר חנינא. כן, יש כאן מחלוקת בין רבי יעקב בר אידי ורבי אחא בר חנינא לגבי האיסורים האלה. אחד אמר, אלו הם איסורים של אהבה כל שאין להם ביטול תורה. זאת אומרת שלמרות שאתה שוקד על התורה ואתה לומד והכל, ובאים עליך איסורים, תדע לך שזה נקרא איסורים של אהבה, שנאמר, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו. ואחד אמר, כן, אלו הם איסורים של אהבה כל שאין בהם להם ביטול תפילה. זאת אומרת, האדם שהוא מתפלל, הוא צריך להיות קשוב לתפילתו. מישהו כאן התפלל פעם, יצא לו להתפלל. מתי? עכשיו, יש אדם שהוא קשוב לתפילתו, ויש אדם שהוא לא קשוב לתפילתו. כן. ויש אדם שבכלל לא מתפלל. אז אומר, אדם שמתפלל, אבל לא סתם מתפלל, עם דמעות. הוא באמת מרגיש בתפילה שיש לו דביקות וחיבור אל הקדוש ברוך הוא, ובכל זאת באים אליו איסורים. אז הוא אומר, זה נקרא איסורים של אהבה, שאין לו ביטול תפילה, גם מבחינה הזאת שהוא מתפלל וגם מבחינה הזאת שיש לו תפילה איכותית, נאמר תפילה שהוא דבק בקדוש ברוך הוא בתפילה. בכל זאת הוא מתייסר, סימן שזה איסורים של אהבה, שנאמר ברוך אלוקים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי. כן. אמר לרבי אבא ברי דרבי חייא בר אבא, אחי אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן אולי, אלו ואלו איסורים של אהבה, כל שאין בהם ביטול תורה וכל שאין בהם ביטול תפילה. דהיינו שאדם לומד תורה כמו שצריך ומתפלל כמו שצריך, ובכל באים עליו איסורים, זה נקרא איסורים של אהבה, שנאמר כי את אשר יאהב השם יוכיח. אלא מה תלמוד לומר ומתורתך תלמדנו? אל תקרא תלמדנו, אלא תלמדנו, דבר זה מתורתך תלמדנו. מהתורה לומדים את האיסורים שהם באמת איסורים של אהבה. מה לומדים מהתורה? קל וחומר משן ועין. שן ועין, אם עבד, כן, מורידים לו מכה והשן נופלת לו, ועוקרים לו עין, הוא יוצא משתחרר. כן. מה השן ועין שהוא אחד מעבריו של אדם, עבד יוצא בהם לחירות? איסורים שממרקים כל גופו של אדם, כן, על אחת כמה וכמה. ראינו, דאמר רבי שמעון בלוי, נאמר ברית במלח ונאמר ברית באיסורים. נאמר ברית במלח, דכתיב לא תשבית מלח ברית, לגבי הקורבנות. ונאמר ברית באיסורים, דכתיב אלה דברי הברית. מה הברית האמורה במלח? מלח ממתקת את הבשר. הברית האמורה באיסורים, איסורים ממרקין כל עוונותיו של אדם. עד לכאן. סליחה שאני קצת הרחתי וקראתי, אבל זה הרקע לדברים שנקראת גם אצל הרב קוק זצ"ל. אם כן, הוא אומר שיש תורה ויש תפילה. קודם רק עסקנו בתורה, אלו איסורים של אהבה שאין בהם ביטול תורה, וכאן החידוש הוא שגם אין בו ביטול תפילה, לא רק תורה, גם תפילה זה גם כן נקרא איסורים של אהבה. זאת אומרת, אתה בסדר גמור, אתה לומד תורה, אתה מתפלל כמו שצריך, כל זה, בכל זאת באים עליך איסורים, סימן שמה? שאלוקים מה? אוהב אותך או לא? אוהב אותך, לכן מה הוא
עושה? מוכיח
אותך.
מוכיח?
אלוקים מוכיח אותך, כן. לא, אוהב אותך.
אוהב, כן, אבל למה אוהב? כדי
להוכיח, אוהב אותך, והוא על דרך, והוא מייסר אותך, למה? בשביל שתזכה לחלק יותר גדול בעולם הבא. ככה רש"י אומר, זה האיסורים של אהבה. הרב זצ"ל כאן מתייחס להבדל בין ביטול תורה וביטול תפילה, שאין בהם ביטול תורה ואין בהם ביטול תפילה. בוא נקרא את דבריו. איסורים, כן, הוא אומר, שלמות האדם מתחלקת לשני ראשים עיקריים, והם ההרגש והשכל. אדם צריך להיות שלם בשכלו ושלם ברגשותיו. כן. אדם, והנה, לעלות השכל להשלימו, מי שרוצה לעלות את השכל להשלימו, מה הוא צריך לעשות? ללמוד תורה. אחת היא תורת השם יתברך, המחכימת פתי שבידה סגולה זו להשלים את האדם. מי שמעוניין שיהיה לו הרבה שכל, יהיה שלם בשכלו, מה הוא צריך לעשות? ללמוד תורה. מה זה ללמוד תורה? לשבת, אתה אמרת נכון, לשבת, ישיבה, קביעות. ישיבה זה קביעות. להיכנס לבית המדרש, לפתוח ספר, אם זה מקרא, או אם זה משנה, או אם זה גמרא, או אם זה הלכה. ללמוד תורה, אדם צריך בצורה כזאת מפתח ומשלים את שכלו. אבל להכשיר את הרגש, יש כאן שכל ורגש, להשלימו בציורים קדושים, על זה נבנתה עבודת התפילה. התפילה היא משלימה את רגש האדם, והתורה משלימה את שכל האדם. על כן חכם אחד אומר שאם האיסורים מבטלים מהתורה, אם כן הרי מונים השלמת השכל. איך ייתכן להיותם איסורים של אהבה? זה לא יכול להיות, הרי הם גורמים לכך שהוא לא ילמד תורה. שגדרנו לרומם את האדם יותר מכפי ערך תכונתו, זה גדרם של איסורים של אהבה. ואם הייתה זו תכלית אל האיסורים, על היותר טוב מבלעדיו, ישלים את חוק האפשרי לו כפי תכונתו על ידי התורה. הוא יכול להשתלם על ידי התורה. עכשיו אתה מביא לו איסורים שהוא מתבטל מתורה, אז בוודאי הוא לא ישתלם. לכן הוא אומר איסורים של אהבה שאין בהם ביטול תורה. אחד אומר כי לפעמים תכלית איסורים להכשיר את הרגש במעלה יותר עליונה, על כן אינם איסורים של אהבה כי אם שאין בהם ביטול תפילה. שאין בהם, אתה מתפלל כמו שצריך, ובכל זאת באים על האדם איסורים, סימן שזה איסורים של אהבה. די לאהבה אחי, הרי הוא מפסיד על ידם השלמות הרגש בקדושה שבאה לידי התפילה. אך רבי חנינה רבי בר אבא אמר, ואידי ואידי, זה וזה איסורים של אהבה שאין בהם ביטול תורה וביטול תפילה. ולפעמים מועילים האיסורים להכשיר כל כך את האדם באופן נעלה, אז שאי אפשר אם היה עמל בזמן ההוא בתורה ובתפילה, לא היה משלים כל כך את השכל והרגל. לפעמים, איך אומרים, האיסורים זה טורבו. מה זה טורבו? זה דוחף אותנו קדימה, יותר מלימוד תורה, יותר מתפילה, יותר מהכל. כשאדם מתייסר לפעמים מצב כזה, הוא מתעלה, הוא מגיע למדרגות כאלה גבוהות. כן. כי אותו הערך שמועלים האיסורים לכונן טיבו בדרך ישרה, עד שאחר כך על ידי הכנעתו, כי האיסורים מביאים הכנעה לאדם, וכוח השכלי מתגבר על ידי חולשת הכנעת החומר. זאת אומרת, אדם שמכניע ושולט על החומר, ההשגה התורנית שלו היא הרבה יותר גדולה מהאדם שהוא שטוף בתאוות או שהוא נשלט על ידי החומר. ומה מביא אותו לשלוט על החומר? דווקא איסורים הם מביאים אותו לשלוט על החומר. יקנה בזמן מועד שלמות יותר גדולה ממה שהיה קונה אם היה עוסק בתורה או בתפילה עם תכונתו שהייתה לו קודם האיסורים. והביא לצורך זה ראיה מעבד, שאמרנו שן ועין, כן, יוצא בזה לחופשי. כן. הביא ראיה מעבד, שעל ידי מה שאבא איבד שן ועין, יצא לחירות ונעשה כל הגוף שלו, יצא מעבדות לחירות. אף על פי שבתחילה היה אדם בעל שן ועין, לא היה יכול לעשות עבור עצמו כל כך כמו עכשיו שהוא איבד את השן ועין, שהוא חסר שן ועין, מפני שהתחילה היה עבד בכל פעולותיו אינם שלו אלא של אדוניו. עכשיו על ידי האיסורים האלה הוא בן חורין ופעולותיו לעצמו. החינמי, קודם האיסורים היה עבד לתאוות ותכונות שאינן עגונות שהוא בד להם, אף על פי שהיה עוסק בתורה ובתפילה, והיה פועל עליו כל כך לקרבו לקדושה, כמו עכשיו שנכנע עד הדקות של האיסורים, ויגדל אחר כך היתרון נגד הפסד הזמן של האיסורים שהיה בהם ביטול תורה ותפילה. לא שאנחנו מבקשים איסורים, לא תביאנו לידי איסורים, כל יום בוקר מבקשים את ה... אבל לפעמים אדם יש לו איסורים נוראים, ודווקא האיסורים האלה נותנים לו מעלה גדולה מאוד.
היה אז גם תנאה שתביע על איסורים עצמם.
מי?
היה תנאה אחת שתביע על איסורים עצמם. אמר לא איסורים ולא...
לא הם ולא שכרם.
אין, בבקשה.
אין, לא, נכון. אנחנו לא רוצים לא את העם ולא את שכרם. אבל כשזה בא...
אז אומרים ברוך הבא.
ברוך הבא. לא כל אחד יכול להגיד ברוך הבא. אז הרע, החזל, כאן מסבירים לנו שלא ניבהל מייסורים כאלה. כלומר, הייסורים האלה, אמר טורבול, נותן לנו חלק הרבה יותר גדול בעולם הבא. לא, אנחנו אומרים, לא הם ולא שכרם. אבל אם אדם יש לו ייסורים, הוא מרגיש שהייסורים האלה גדולים עליו, כמו שאומרים, שלא התייאש. נגיד, זה חלק מהזכות שלו, כן, שהוא יתמודד, השם יעזור לו, נזכה לעולם הבא, חלק הרבה יותר גדול לעולם הבא. יהיה לכם יום טוב, רבותיי.